Что? А, ты, рега, не тхалнуй дзеква. איזה שתי פסקאות ראשונות? לא את א' וב', את ה... כן, בסדר. ממי נהיה בתורה ובארת? תשובה לשאלה. שלטוני על דבר דעת תורה בעניין הצעה הנוכרית שנשמעה במחננו, לחלק את ארצנו הקדושה לשתי רשויות. רשות ישראל ורשות נוכרים, ולסדר בחלק הנשאר לישראל את שלטון המדינה היהודית. מציאותן של שאלות והצעות כאלה, אינה אלא מוסיפה להראות ולהזכיר את הערבוביה הרוחנית שנמשיכה בתוך מחננו פנימה בתוצאות הזעזוע הממשי והנפשי האיום שיקיף את כולנו מתוך ניתוחנו הנורא. מנתות יד השם עלינו בתשפוך את חמתו להוציאנו מתומעות ארצות העמים ומתפוצות גלויותינו מתוך מחשקיהן בהתגלות ערוות הגויות על ידי אומת התרבות האירופית הארורה בהשמדת שליש גופנו מבחור. אז כן, עד כאן הגענו בפעם הקודם. אז כן, ברור, עצם השאלה הזאת זה טביעות האצבע הנאציות שמורגשות בנפשותינו, ומתוך כך יכולה להיות מין שאלה כזאת שנובעת ממצב נפש כזה. כי לאדם מישראל שהוא בעל תורה, שהוא שלם בדעתו, בהכרתו וברגשתו היהדותית הנובעת ממקורה של תורה, הלא לא יעלו על הדעת מצד עצמו ערעורים כאלה, גם מצד חוקי התורה, גם מצד אמונת התורה, גם מצד החיוניות היהדותית הבריאה הנובעת ממקור התורה וקובעת את יחסנו האמיתי לארצנו. משלושת הבחינות האלה לא יכול להיות שתתעורר בנפש יהודי בריא, שלם בדעתו, נורמלי בהכרתו והרגשתו היהדותית, מצד הקשר שלו לתורה, הקשר שלו לחוקי התורה, זה הצדדים ההלכתיים שבתורה, לצדי אמונת התורה, זה הצדדים המדיניותיים שבתורה, זאת אומרת, רוח התורה. ומצד החיוניות היהדותית, הרב ילך ויסביר את זה בהמשך המאמר, בתור הנקודה אחת המאחדת את הרוח עם חוקי התורה, ועצם, שהיא עצם תכונת החיים שלנו. אז מצד החיוניות היהדותית הבריאה הנובעת ממקור התורה וקובעת את יחסנו האמיתי אל ארצנו, לא יכול להיות שיהיה מקום להרהור כזה, להעלות על הדעת דבר כזה, לא כל שכן לא להעלות על דל שפתיים, לא כל שכן לא לדון בזה בתור שאלה מה דעתנו ונושא לחיווי דעות. משלושת הצדדים האלה שהם כולם לנו קדושה שלמה אחת, הם שלושה צדדים של אותו דבר. איננו מופנים חלילה לחולשתן של מחשבות זרות כאלה. מתוך החלטיותם של שלושת הצדדים האלה איננו למדים ומשיבים על מאורות הניסיונות הגלותיים האלה. המשך ארסו של המלאק אשר קרח בדרך, בלשון המדרש, שקירם לפני אומות העולם, בשים מאבקו של עם ניצחנו ובבטחון תשובתנו למקום חיותנו, איננו מתרוממים מעל לכל תעלולי הגויות ופיתויי זנוניה ומסתגבים במגדל שמו של צור עולמי פודנו וגואלים. משלושת הצדדים האלה לא תיתכן השאלה, לא ייתכן הרהור ביחס לנושא הזה. ועכשיו שאלתוני, והשאלה הזאת נוסחה מאחר שדנים בה הפוליטיקאים שלנו, אז הרב מתכוון להתמודד עם הנקודה הזאת משלושת האספקטים האלה, ואלה עם שלושת הפרקים דקמן. הפרק הראשון מצד חוקי התורה, הפרק השני מצד אמונת התורה, הפרק השלישי מצד חיוניות התורה. משלוש הצדדים האלה, שהם כולם לנו קדושה אחת שלמה, באמת אין מקום לשאלה, אבל עכשיו בואו נפרט את זה משלושת האספקטים האלה. מצד חוקי התורה, איסור תורה כפול ומוחלט, הרי הוא בכל העברת איזה חלק מקרקעה של ארץ ישראל לרשות גויים. מצד אחיזת חנייתם בקרקעה, ומצד הפקעתם מקדושת קיומן של המצוות. דין זה חל, חלו כמובן, על כל רגל, על כל מדרך כף רגל, מקרקעה של ארץ ישראל, בזיקתה מוחלטת לישראל ולחייו ולקדושת המצוות. אמנם לצורך הוראת השעה של היתר עבודת הקרקע ותוצאות יבולה בשנת השביעית, סודרה מכירת הקרקעות לנוכרי במכירה לזמן, שכל עיקר ערכה ידוע ומוכר הוא, לא מובן משפטי כללי, אלא מובן דתי של אותה הוראת היתר. אותה מכירה זמנית, במובנה המיוחד הזה, נעשית לשם אחיזתו הקבועה של ישראל, גם באותה הקרקע בעצמה, בכל חלק וחלק שלה. נאמרה בזה הסברה שאיסור זה אינו קיים בשעה שיש צורך במכירה זו לטובת ישראל. נאמרה גם הסברה שאיסור זה אינו ביחס לאלה הגויים שמכירה זו מסתדרת איתם, כמו שהם גרים, שהם כמו גרים תושבים מבחינתם הכללית. וכל זה מצורף בעניין שנת השביעית אל עוד כמה טעמים ויסודות עיקריים של הוראת היתר. אבל נגד זה, במסירה מוחלטת של קרקע ארץ ישראל לגויים, שהיא באה להוציא מגופה של קרקע זו כל אחיזת חנייתו של ישראל וכל דריסת רגלו בה, ושהיא באה ונעשית לרעתם של ישראל, שאין לו רעה גדולה מזו של מיעוט חנייתו ותלישות אחיזתו באדמת קודשו. ועוד בשעה זו אשר פרצופם האלילי של הגויים חזר ונתגלה במילואו, הרי איסור תורה זה קיים בכל תוקפו. מלבד זה עוד מבואר ומשולש הוא איסור תורה זה בביאורו והוראתו של הרמב"ן, אביהם של ישראל, על פי התלמוד הירושלמי, לא תימחר לצמיתות, למי שיחזיק בה ולא ינהוג בדין יובל עמנו, הם הנוכרים. אבל נשמור שתהיה מכירתנו בה, שתחזור אלינו על כל פנים ולא נניח אותה בידם לעולם, לפי שהארץ שלא יתעלה, ואנחנו כולנו גרים ותושבים עמו, ולא יחפוץ להושיב באחרים זולתנו, רק בידינו תישאר ואלינו תחזור. מדבריהם של רבותינו הראשונים, הרמב״ם והרמב״ן וספר החינוך, מבואר שם עוד, ועיין משפט כהן, שאם נעשתה על ידי מישהו מישראל עבירה זו של מסירת איזה חלק מקרקעה של ארץ ישראל לרשות נוכרי, לא הועיל מעשה הוא זה כלום, אלא דעבר על מימר דרחמנה, אבל אין לו למעשה בלתי חוקי זה כל ערך ממשי, והוא לא שריר ולא קיים, בטל ובוטל כדינו של כל תנאי משפטי, שאם הוא שלא כחוק התורה, הרי הוא בטל ואינו מחייב כלום. ודבר השם הוא משפט תורתו של בורא עולם ונותן חירותו, לעולם יעמוד ויתקיים. טוב, הפרק הזה זה פרק הלכתי. זאת אומרת, סעיף הלכתי. בצורה דיון הוא בירור הלכתית. מצד חוקי התורה, מצד ההלכה, אסור לתת שום חלק מארץ ישראל לגוי, נקודה. מצד חוקי התורה, ישנו איסור כפול ומוחלט. והרי הוא בכל העברת איזה חלק מקרקעה של ארץ ישראל לרשות גויים. מצד חנייתם, אחיזת חנייתם בקרקעה, מצד זה סעיף אחד שעוברים עליו, כשמעבירים חבל מארץ ישראל לשלטונם, לרשותם, איסור דלא תחונם, שחז"ל מפרשים, לא תיתן להם חניה בקרקע. וסעיף אחר, סעיף שני, זה מצד הפקעתם מקדושת קיומן של המצוות. כי בזמן שזרים שולטים על הקרקע, כי אז אין חיוב מצוות התלויות בארץ באותה קרקע. נפקמינה לתרומות מעשרות, שביעית, ויש איסור של עשייה דבר כזה. אתה מפקיע מעצמך את המצוות, וזה איסור. דין זה חל הוא כמובן על כל רגל, על כל מדרך כף רגל, מקרקעה של ארץ ישראל, בזיקתה המוחלטת לישראל ולחייו, ולקדושת המצוות. כמובן מתעוררת מיד השאלה, מיוחד על הסעיף השני, אבל זה גם על הסעיף הראשון. הרי אנחנו עושים, מי סידר לנו, או ליתר דיוק, המשיך לסדר לנו את היתר של גאוני ישראל ביחס למחירת, מה שנקרא היתר המחירה בשביעית, כמו שנוהגים אנחנו לעשות את זה עד עצם היום הזה. אז אתה רואה שמותר למכור את אדמת ישראל לנוכרי. תשובה, אמנם לצורך הוראת השעה של היתר עבודת הקרקע ותוצאות יבולה בשנת השביעית, סודרה מחירת הקרקעות לנוכרי ממחירה לזמן, שכל עיקר ערכה ידוע ומוכר הוא לא מובן משפטי כללי, אלא מובן דתי של אותה הוראת היתר. יש פה סוגיה דתית, לא סוגיה משפטית, ולא סוגיה לאומית, ולא על רקע של מתחים בינלאומיים, והניסיונות לשלול את ריבונות ישראל מעל ארצו, אלא על רקע הצורך של ההתקיימות, כמו שתכף יוסיף הרב, למען קיום ישראל בארצו וריבונותו על ארצו, במה שהוא יוכל לשבת פה ולהתקיים ולשרוד כלכלית. אז לצורך זה צריך איזה סידור בתור הוראת שעה, של כל עוד לא הגענו למצב המלא והתקין של האומה, כמו שדיברה תורה, וציוויתית ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. ואם זה אנחנו לא רוצים שתשכח תורת שביעית, אז כדי לסדר את העניין הדתי הזה, אז יש מחירה דתית, מחירה שבאה לפתור עניין דתי, במגמה דתית, במסגר דתית, שוב בקונטקסט הלאומי והמשפטי, אדרבה, זה מחזק את אחיזת ישראל בארצו ולא עוקר את ישראל לארצו. וגם משהו מפקיע את בעלות ישראל על ארצו, זה דווקא זמנית, זה דומה למחירת חמץ בפסח, שעניינו התאפשרו את הניהול של החיים במשך הזמן הקצר הזה בצורה כזאת שלא ינזק ישראל באדרבה ברכושו, שלא ינזק ישראל ברכושו, ועל ידי זה שהפרטים אינם נזקים ברכושם, על ידי זה מתחזקת אחיזת האומה בארצה. זה דבר פשוט, וממילא אין בכלל להשוות את הנושא הזה של היתר המחירה, שהיא במחירה לזמן, שכל עיקר ערכה ידוע ומוכר, לא במובן משפטי כללי. לא... הבחירה הזאת היא לא באמת עכשיו, הדרוזי הזה שקונה את הקרקע, אז הוא עכשיו חושב שמכאן ואילך הוא יהיה, כי זה ברור לו שאם הוא לא יצליח, מה שגם ברור לו שהוא לא יצליח למצוא את כל הסכומים שהוא צריך, אז אחרי שהקרקע הייתה שלו במשך אותה שנה, אז היא תמחר עוד פעם חזרה לישראל, ו... או שיופקע מאותו רגע שתעבור השנה יופקע מאותו רגע המחירה. ועל כל פנים, הסדר הדתי הזה הוא עם כל רושם, אם יש לו איזה צד של רושם משפטי, הנה הוא פוקע והוא לא שייך. וזה ברור, זו האוריינטציה וזו ההבנה של אותה הוראת היתר. אותה מכירה זמנית במובנה המיוחד הזה נעשית לשם אחיזתו הקבועה של ישראל, ולא במסירת חבלי ארץ לשם ריבונות של עם זר, אלא בדיוק להפך, זה נעשה לשם אחיזתו וריבונותו של ישראל גם באותו הקרקע עצמה, לא לדבר בכלל הארץ שנוכל להחזיק מעמד בהתיישבות פה בארץ, אלא אפילו באותה חלקה שאתה מוכר. בסיכומה של דבר, זה היתר המחירה יחזק את אחיזת היהודי באחיזת קרקעו, יבסס אותה בכל חלק וחלק שלה. ובקונטקסט הזה של היתר המחירה יש המון יסודות שמתבססים, המתירים על היתר המחירה, שנם המון יסודות הלכתיים, המון סברות שמדוע בכל זאת זה מדוע זה מותר. נאמרה גם הסברה שאיסור זה אינו ביחס לאלה הגויים שמחירה זו מסתדרת איתם, כי עכשיו אנחנו לא מדברים עם גויים כאלה שהם מבקשים את רעת ישראל ואויבינו, אלא מדובר על גויים כאלה שהם ידידינו, לוחמים כתף אל כתף איתנו למען מדינת ישראל. אז חבר טוב כזה שלנו הוא ודאי מעוניין בשלטון ישראל בארצו, והוא ודאי בגדר של גוי טוב, גר תושב, שרצוי שגויים כאלה, והתורה מניחה שגויים כאלה ישבו בארצנו, כי זה המצב הטבעי, גם המצב האידיאלי, גם בימות המשיח גויים כאלה ישבו בארצנו. אז לגוי כזה לא עליו נאמר לא תכונם, אלא נדבר לא תכונם על אלה שנאמר עליהם לא תחיה כל נשמה, שהם עמי כנען העתיקים שאת בניהם ואת בנותיהם יעבירו באש לאלוהיהם, והם היו מוכנים למסור את נפשם למען קידוש עבודה זרה, שגם כאשר שלוש פוטזמאות שלח יהושע, שלוש מנשרים שלח יהושע, הרוצה לפנות יפנה, הרוצה להשלים ישלים, בתנאי שיעזוב את העבודה הזרה שלו, הרוצה לפנות יפנה והרוצה להילחם ילחם, אז להוציא הגרגשי שלקחו את העבודות זרות שלהם ופנו לאפריקה. כל הגויים האלה כולם, כל הכנענים האלה, על אף שידעו שגורלם לא, הסיכויים שלהם לא גבוהים אחרי שראו את הביצועים של משה ובני ישראל מול שני העמים האדירים האלה של סיחון ואוג מלכי האמורי, ומכל מקום טוב למות בעד אלילינו, בחרו במוות מות מות טיפשים ומרושעים על קדושת האלילות שלהם. הטיפוסים האלה נאמר לא תכונם ואל תיתן להם חניה בקרקע, על זה דיברה תורה, אבל לא על גויים כאלה יצילי נפש מחבירינו אלה שיהיו איתנו פה בהקמת ממלכתנו, לא עליהם נאמרה תורה לא תכונם. אז מעיקר האיסור לא חל עליהם, האיסור זה לא חל ביחס לאלה הגויים שמחירה הזו מסתדרת איתם, שהם כמו גרים ותושבים בטח מבחינתם הכללית. טוב, זה אומנם שיטת הרמב״ם שגר תושב זה מי שמקבל על עצמו שבע בצוות בני נוח לפני בית דין שלנו, ואת זה, על אף שבעיקרון שהם מצוות מן נוח, סביר שהדרוזים האלה שאנחנו מוכרים להם, אז הם שומרים, אבל לא קיבלו את זה בפני בית דין שלנו. ומכל מקום, כותב רבי גרת, שאנחנו כיום בעיקר פוסקים כמו שיטת המאירי, לא כמו שיטת הרמב״ם, ביחס לדין גר תושב. והוא שכל גוי מתוקן במעשיו ומידותיו, אדם הומני, אדם נורמלי, לא עובד עבודה זרה ולא ואדם טוב. אז אדם כזה הוא בגדר גר תושב. זאת אומרת, אתה מאירי שהרב אומר שאנחנו בעיקר פוסקים כך. והרב ציודה פה קצת מגלף את העניין, והוא, אני מרגיש שהוא בא להתיישם גם עם שיטת הרמב״ם. ועל כן הוא אומר, טוב, עכשיו, קונקרטית, כאישיות פרטית, יכול להיות שהרמב״ם יגיד שהוא לא גר תושב. אבל כללית, בעניינם הכללי, בלי שאתה מסתכל על האדם הזה הפרטי, אבל התרבות שממנה הוא בא, אז התרבות שממנה בא היא בגדר, היא לא זאת שהיא מוגדרת כעקום, כעובדי כוכבים ומזלות, כעמי כנען האלה, כמו שתיארנו אותם מקודם, בעניינם וטירופיהם, את בניהם ואת בנותיהם יעבירו באש באלוהיהם, ככה מתארת אותם התורה, שעל כן עשו לך לחנון אותם. אז זה לא התרבות, זה לא המציאות, זה לא המסגרת. באופן כללי הם נקראים גירים ותושבים מכנתם הכללית. באופן כללי. ולזה גם הרמב״ם לא יחלוק. דומני שזה מה שהרב ציודה מנסה להגיד פה במילה מבחינתם הכללית. אני אומר עוד פעם שמבחינת המאירי, גם מבחינתם הפרטית, אז הם נחשבים גירים ותושבים. כן. זה צריך ברור, בגלל שמיסוד רישותם של מי כנען זה התנגדותם לישראל. יש את שיטת הרב סולובייצ'יק הידועה, שהוא אומר שכל מי שמפריע לעם ישראל בתחזותו בארצו, בטח מבחינה פוליטית צבאית ממשית במה שהוא עוסק בזה, אז יש לו דין של עמי כנען. זה דין חמור שלא תחי כל נשמה, שיטה קיצונית. אז גם אם לא נתפוס את השיטה הקיצונית הזאת מכל הרב סולובייצ'יק, גם אם לא נתפוס את השיטה הקיצונית הזאת מכל מקום, תפוס את הרוח, זאת אומרת, בסדר, לגזור מכאן, שאז על כל פלסטיניה יש דין לא תחי כל נשמה. אבל הרעיון הכללי, תבין, שעמי כנען זה הרמב״ם, מה היסוד של הרב סולובייצ'יק? היסוד של הרב סולובייצ'יק, להערכתי, הוא נעוץ ברמב״ם. שהרמב״ם מסביר ששיבת עמי כנען הם שורש עבודה זרה ויסודם הראשון, ככה הוא מסביר מצוות עשה קופי זין, כך הוא מגדיר אותה. שיבת עמי כנען זה שורש עבודה זרה ביסודם הראשון. והרמב״ם מגדיר את מצוות מלחמת כיבוש ארץ ישראל כמלחמת זין עממים. כי ביד החזקה, כך הוא כותב שאין המלך נלחם תחילה אלא שלוש מלחמות מצווה, אין מלחמת זין עממים, מלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד צר. וביחס למלחמת זין עממים, אז מקשים שם נושא כלים, הכסף משנה, הלחם משנה, ומקשים למה הרמב״ם קורא לזה שם מלחמת מצווה. הלא מלחמת זין עממים אומרת הגמרא שהיא יסודה של ההלכה הזאת של הרמב״ם במסכת סוטה, שמלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה. אז זה לא מלחמת מצווה אלא מלחמת חובה. עד כאן קושיית הנויסיקלים, הם מתרצים מה שהם מתרצים. אבל לענייני עכשיו, לא מעניין אותי התירוצים שלהם, מעניין אותי האוריינטציה שלהם. הם מבינים בפשטות שמתי שהרמב״ם אומר מלחמת זין עממים, אז הוא מתכוון למה שכתוב בסוטה, מלחמת יהושע לכבוש. עכשיו, ידועים דבריו של הרמב"ן, שבאמת הם מאוד ידועים, רק פחות שמים לב שהם תוקפים את הרמב"ם. אבל הרמב"ן הידוע, איזה רמב"ן ידוע? יש רמב"ן אחד שכל ילד יודע אותו, מצוות עשה ד', אז שם ברמב"ן הזה, אז הוא אומר, אל תשתבש ותאמר, כי מצוות כיבוש ארץ ישראל, מלחמת כיבוש ארץ ישראל, זו מלחמת זין עממי. אין הדבר כן. כי זין עממי אלה נצטבנו להרגם בכל מקום שנמצא אותם. כי מלחמת זין עממי זה מלחמת זה לשנו וההסבר, זה לא מלחמת כיבוש, זה מלחמת השמד. מי שמזהה בין זין עממים לבין כיבוש ארץ ישראל, זה שיבוש, כי זה שני מושגים שונים. זה השמדת עם, עניינו להשמיד את זין עממים, תמצא אותם בקמצ'טקה, גם כן אתה צריך להרוג אותם. וזה אתה, ואילו הארץ הזאת, נצטבנו ללחם עליה ולכבוש אותה תמיד. לא קשור עם אדם, לא אדם, תמיד אנחנו צריכים לרשת אותה, ולא יהיה פה אדם שיפריע לנו לעשות את זה. אבל בסדר, עד כאן הרמב"ן. אבל הרמב"ן מכריז שהרמב"ם משתבש. ועכשיו, לא חשוד הרמב"ם, שבגלל שאפילו הרמב"ן מקשה עליו קושייה, תארו לכם, הרמב"ם היה במקום. מה, וואו, השתבשתי. אפשר להעלות דבר כזה על דעתנו. ודאי אפשר להעלות דבר כזה על דעתנו. אז ודאי שהרמב״ם טעמו עמו. והוא לא חושב שהוא משתבש, ולענייננו אני רק רוצה להגיד, הנה, הנושא כלים, הם מבינים בפשטות שזה מה שהרמב״ם טוען. וכנראה גם הרמב״ן מבין בפשטות שזה מה שהוא טוען. הוא טוען שמלחמת זין עממים זה מלחמת ומלחמת יהושע לכבוש את הארץ, זה זהות. לענייני מה שאני רוצה להגיד זה מספיק. על כן באמת המושג זין עממים עכשיו לא נכנס, יש מקום קיצור בהזדמנות אחרת, אז אפשר להסביר את היישוב של הרמב״ם נגד הרמב״ן חדומה מאוד. אני רק רציתי להוכיח את הנקודה הזאת שהמושג של הרמב״ם מלחמת זין עממים זה נקרא, זה הטרמינולוגיה שלו למלחמת ארץ ישראל, לכבוש את ארץ ישראל. ועל כן כל פעם שאתה נלחם על ארץ ישראל, אומר הרב סולובייצ'יק, אז מי שמפריע לך לא תחיה כל נשמה. הוא נכנס בקטגוריה של זין עממים. אז כי עיקר הרעיון הוא שאתה אמור לכבוש את ארץ ישראל, ועל כן צוותה התורה שלא תחיה את כל נשמה של העמים שנמצאים פה. זה עיקר העניין. צריך כמובן להוסיף בסוגיה הזאת כדי להשלים ולטש אותה מכל הצדדים, הזדמנות אחרת אפשר לעשות את זה. לענייננו, אז ממילא מובן שיש גוי שהוא בא להושיט לנו יד ולתת לנו את ארץ ישראל ולעזור לנו בכיבוש ארץ ישראל. הוא לא בקטגוריה של זין עממים. מתי שנאמר לו תכונם, זה נאמר על הזין עממים והטיפוסים האלה. אבל כשיש לך פה שבעת עמי ערב, שהם פה מכל הכיוונים מפריעים לך פה, מעוניינים להפריע לך, או לעזור למשימה של עמי המערב, שלא רוצים שאתה תתקיים על הארץ, כלומר, עלי ארצות אתה לא רוצה, פשוט שלא תהיה פה, אז במסגרת זאת, אז עליהם נאמר לא תכונם, אבל על דרוזי חביב, סגן אלוף בצהל, אז מה? לא עליו נאמר לא תכונם. אני אומר בשלישית, כל מה שהזכרתי פה צריך ללטש, לגמר, להסביר עוד כמה סברות, זה כבר דברים כתובים ו... דנו בהם אחרונים וגם כתבו, אבל לגבי הנקודה שלנו די במה שאמרתי. כן, אז נאמרה גם הסברה וממילא ברור שביחס ל, 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 להחלטת, להחלטת האום, החלטת חלוקת הארץ והגויים האלה שפה. זה בוודאי איסור שלא תכונה. נאמרה גם הסברה שאיסור זה אינו ביחס לאל הגויים שמחירה זו מסדרת איתם, מחירת השביעית. שהם כמו גריב תושבים מבחינתם הכללית. וכל זה מצורף בעניין שנת השביעית אל עוד כמה מסדות עיקריים של הוראת היתר, לא היא כתובה על ספר שבת הארץ. אבל נגד זה, במסירה מוחלטת של קרקע ארץ ישראל לגוי, שהיא באה להוציא מגופה של קרקע זו כל אחיזת חנייתות של ישראל וכל דריצת רגלו בה, אז זה הדבר, זה דיאמטרלי לרוח התורה. כל מכירת שביעית היא באה לחזק את אחיזתו של ישראל וחנייתו בקרקע הזאת. ובמקום זה אתה בא להכנות אותם ולנו לא תהיה יותר חנייה פה. ושהיא באה ונעשית לרעתם של ישראל. תגיד, לא, חס וחלילה, לא רוצים לעשות את רעת ישראל. רוצים את טובת ישראל. והדרך לקדם את טובת ישראל זה ללמוד לעשות פשרות. להתפשר עם המציאות, כי רק באמצעות פשרות אז אנחנו יכולים להגיע לאיכשהו קיום. אבל זה כמו מין הצעה כזאת שאני לצורך השכן רוצה, השכן רוצה להרוג אותי והוא לא מוכן להירגע, ואז אני בא איתו בדיונים ויושב איתו ואני אומר, תהיה בוא תוותר על רעיון שתהרוג אותי, אני רק אתן לך את הראש שלי. ואז נפסיק לריב. או אולי לא בצורה כזאת, כדי שהמשל יהיה יותר מתאים. אני רק אתן לך את היד שלי, אקרות את היד שלי, אתן לך, ותירגע, מספיק, תסתפק. אני אוותר, אני לא יהיה כולי, ואתה תוותר. גם אתה רוצה את כולי, שאני לא יהיה כולי, אז שנינו לא יהיה, כל אחד מאיתנו לא מקבל את כל מה שהוא רוצה, קיבלת. מה דעתכם על דיון כזה? אז הדיון הזה, הרעיון הזה של מסירה מוחלטת של קרקע של ארץ ישראל לגויים, אז אל תגיד שזה בא מתוך דאגה לטובת ישראל. כי אין לך רעה, יש פה הגדרה. אין רעה גדולה מזו של מיעוט חנייתו ותלישות אחיזתו באדמת קודשו. זו הרעה אולטימטיבית. אין רעה יותר מזו. זה צריך באומנם בירור, במיוחד. זאת אומרת, לאדם, אדם בריא, אדם, איך הגדיר אותו? שהוא בעל תורה, שהוא שלם בדעתו, בהכרתו והרגשתו היהדותית, הנובעת ממקורה של תורה. אז לא צריך להסביר את המשפט הזה, כי הוא חש את זה ככה, והמשל שהבאתי פה, נראה לו מתאים מאוד. נכון? הוא חד-חד ערכית. וזה ברור, מה יכול להיות מכאן ואילך אני אחיה? איזה מין חיים זה אם אני הופך להיות בעל מום? אז אין חרה גדולה מזו של מיעוט חנייתו ותלישות אחיזתו בנמת קודשו. עכשיו, למי שלא מבין את זה, יש בעיה. כי כנראה לא מבין הרבה מאוד דברים, על כל פנים, הוא ודאי לא מבין שני הפסקאות הראשונות של ארץ ישראל באורות, שהרב צבי יהודה הביא אותם פה בסעיף השלישי, מצד חיוניות התורה, אז הוא יחזור על הדברים הידועים כולנו, אבל פה הוא אומר את זה בצורה סתמית, שאין לך רעה גדולה מזו של מיעוט חנייתו ותלישות אחיזתו באדמת קודשו. זו הרעה הגדולה שיכולה להיות לישראל. כן. אתה צודק, זה היה מתאים שיהיה מצד חיוניות התורה, זה בדיוק מה שאמרתי, שהוא באמת יגיד את זה. אז אתה שואל לשאלה על הרדוקציה, על העריכה. פה הנושא הוא, אתה צודק, שתי הערות ביחס להערתך הצודקת. שפה, זה לא עיקר העניין פה עכשיו. ולכן באמת הוא לא מפרט את זה. הוא רק קובע ולא מפרט. הוא רק בא להגיד, תראה, בסעיף ההלכה, אם אתה מוכר את הקרקע לטובתם של ישראל, אז דילמה מותר. וזה מה שאנחנו עושים פה עכשיו. מה, היהודים פה מוכנים להתפשר על, על חפתת בנובמבר בגלל שהם שמחים לרעתם של ישראל? הם רוצים טובתם של ישראל. אנחנו רוצים שתהיה לנו מדינה, והמדינה כזאת, הוא מוכן לתת לנו. אז קבל מה שנותנים לך. אז מישהו מתכוון פה לרעה, אנחנו מתכוונים לטובה. אז פה אומר, אל תבלבלו את המוח. כי כשעושים מעשה כזה, אין חראה גדולה מזו. זהו. וזה על הסעיף של, הסעיף ההלכתי, שאם זה לטובה מותר, זאת אומרת, זה לא טוב אדם, זה ראתה. היבט, הערה שנייה, על זה הוא פתח ואמר, משלושת הצדדים האלה, שהם כולם לנו קדושה אחת, שלמה אחת. אתה לא באמת מבין טוב את חוקי התורה, אם אתה לא מבין את אמונת התורה. אתה לא באמת אוחז באמונת התורה, אם אתה לא רואה וחי את חוקי התורה. ואת שניהם ביחד, אין לך אחיזה בהם, אלא מצד חיוניות התורה. והוא גם מגיד את זה בהמשך. אז זה כמו שרמזי הלכה בהגדה, ורמזי הגדה בהלכה, והם כולם רמזי נשמת ישראל. אז זה שתמיד יש מרוח זה בזה, מרוח זה בזה, זה אך טבעי וסימן של בריאות של הצדדים. כן. שייך. אבל צריך להבין טוב, מתי שמעלים מילים, זה לא רק בסוגיה הזאת, כמו בכל הסוגיות כולם. שדנים במשהו, הדבר הכי בסיסי בדיון זה להבין את המציאות לשורה, ולהבין את המילים שמדברים בהם לשורה. זה תנאי מאוד בסיסי לגבי כל דבר בחיים. וגם פה. אז צריך להשתמש טוב במושג הזה, פיקוח נפש. פיקוח נפש של מי? נבין טוב על מה מדובר. נדון על זה שיש פה פיקוח נפש, אם אתה, הנה, אתה הזכרת, פיקוח נפש של עם ישראל. אתה מדבר פיקוח נפש של עם ישראל. מי זה עם ישראל? אני זה עם ישראל. אתה זה עם ישראל. שנינו ביחד זה עם ישראל. כל היושבים פה זה עם ישראל. כל הבוחרים זה עם ישראל. או עם ישראל זה נצח ישראל. למה אתה מתכוון שאתה אומר עם ישראל בפיקוח נפש? בואו נדון. עכשיו, אם החשבון הוא פיקוח נפש של אני, שלי, פיקוח נפש שלך, פיקוח נפש כל היושבים פה, פיקוח נפש עם, של כל הנמצאים פה, ב... גם על זה זה דיון, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, כי ארץ ישראל דוחה פיקוח נפש, זה דבר... זאת אומרת, מי שלא יודע את זה, אז הוא לעבור את המקרא של, את גיל מקרא של בין 5 למקרא, הוא לא הגיע לשם עדיין. כי החל ממה שהוא למד בגיל 5, אז מצינו את יעקב אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי וקשתי. מי תרחה לקחת חרבך כשתך? זה פיקוח נפש. תברח. סליחה, באמת לא רוצה את זה. אבל אחר כך הוא יצא. באו להילחם. יצא. סליחה? אתה אומר בגלל שזה היה עזרת ישראל מייצא. טוב. אני חושב שעזרת ישראל מייצא. קחו את עצמכם, תברחו חזרה ללבן. שם היה הכל בסדר. ואחרי יעקב אבינו, התורה שהיא מורשה קהילת יעקב, אז הובילו אותנו על ידי משה רבנו לפיקוח נפש. איך נלחמת מיד האמורי? איך נכנסת פה לארץ? זה פיקוח נפש. קיצור, זה דבר הזוי להכניס את המושג פיקוח נפש ביחס למושג מלחמה. כי כשיש מלחמה, מלחמה דוחה פיקוח נפש. זה דבר כל כך בסיסי, כמו שפיקוח נפש דוחה שבת, כל ילד יודע את זה, אז דוחה כל דבר בתורה, אז הוא ודאי יודע אם יש לו אוריינטציה מינימלית במה שנקרא תנ"ך, לא לפני שהגיע לכל הפעלת שכל. אז הידיעות הכי פשוטות, עם ישראל כל אורך דורותיו נלחם על ארץ ישראל, זה דבר כפשוט, אם פיקוח נפש דוחה, איך הוא עושה דברים כאלה? אז קודם כל אנחנו יודעים את המסקנה, אחר כך תשאל איך עושים, כי עכשיו בסדר, תלמד קצת תורה, תסתכל בערב מברא באיגרות, אומר לך, בכלל תדע לך כלל, כל מה שנוגע לענייני ציבור, דוחה פיקוח נפש. זה כלל הלכתי. וזה כל רגע בממשלה יודעים מזה, תשמע, אתה מעלה מס. אנשים ימותו מזה, כי שם, בקצה הזה, יש מישהו שעכשיו לא, לא עשית החודשית, הבעל הבית יתעצבן עליו, ויעיף אותו, ימות בתור הומלס, ברחובות. הרגת אותו, אסור לעלות מס. מותר לעלות מס. למה? כי עכשיו זה טובת המדינה, ו... בקיצור, אין, יש בשאילתות המפורסם, קוף מבית סיף קטן ת' שאומר, כל דבר שנוגע לכלל, נוגע לפיקוח נפש. יהיה לזה השלכות של פיקוח נפש. אז כל דבר שאתה עושה ציבורית, מישהו ישלם על זה בחייו. אם לא ישיר, בעתיד. יכול להיות. איך מותר לך להכנת משהו ציבורי? כי זה כלל בסיסי, שוב. עכשיו אני מדבר על, לא צריך להיות תלמיד חכם גדול, אלא בשלב ראשון, אוריינטציה בסיסית, אם אתה מכיר את המציאות. כי אתה יכול להתפלפל במון סוגיות שלא מצאתי בכל רחבי הצ'אט, שכתוב שפיקוח נפש נדחה על ידי מלחמה או ציבור דוחה. אבל אם היית מכיר את המציאות, אז זה היה מובן לך, שוב, בתור מסקנה קודם כל, קודם כל ניגש למסקנה. מסקנה, שורה התחתונה, זו מוכרחה להיות המסקנה. אם אתה מכיר את המציאות, כזאת היא המציאות. עכשיו, אחר הדברים האלה, אז... שוב, אם להבין את המציאות אטום, ועכשיו לא רק בפשטות של אוריינטציה של ילדים או שכל בסיסי ישר, אלא בהבנה יותר עמוקה, אז ניתוק של עם ישראל, זה שוב חוזר לאלף בית ותורת הבראשית של אורות, של ארץ ישראל, אין דבר חיצוני, אז על פי זה, אז ניתוק מארץ ישראל, לו היינו מבינים את ארץ ישראל כדבעי, היינו מבינים מה משמעות הקשר בין עם ישראל לארצו, אז היינו מבינים שהמשל שהבאתי מקודם על זה, יש לך בן אדם, מי שרוצה לתקוף אותו ואומר, תשמע, אני מוכן לצורך העניין לוותר על ראשי כדי להציל את חיי, זה דיון דומה. כי באמת, כשהרצידו כותב פה, אין לך רעה גדולה מזו של מי... בגלל שבאמת התפיסה המציאותית שלו אומרת, עם ישראל מתנתק מארצו. זה פיקוח נפש. אז שוב, מה זה פיקוח נפש? הוא עושה את זה כדי להינתן מפיקוח נפש. כמו אדם שמוריד איבר שהנשמה כלויה בו בשביל להציל את עצמו. וגם אם אין הנשמה כלויה בו, לא מורידים איבר בשביל, על כל פנים... לא בגלל תביעה של אדם זר שהוא בא ותובע את חייך, אז אתה מוכן להתפשר איתו על חלקים מעבריך. זה לא, אין דיון כזה. אין דיון כזה. וכשיש דיון כזה, זה בעצמו פיקוח נפש. הדיון הזה מעיד שיש פה איזה אובדן כוח החיים הכללי של האומה, בעצם זה שהיא מוכנה לדון על דבר כזה. זה כמו שאתה מוצא אדם, נגיד, והיית מוצא שני בני אדם, אחד מחסל מקצועי, וכשהוא מודיע לו, אני נשלחתי פה לחסל אותך. והשני אומר, טוב, בוא נדון, בוא נשוחח על העניין. העיקר נשוחח. לפני שאתה עושה, בוא נשוחח, ותראה, מתוך שיחות נגיע למשהו, ואז בסדר, אני אוותר, אתה תוותר. והכיוון הוא על ויתור, כן, אני אוריד משהו מעצמי. אז זהו מחזה, זאת אומרת, זה מצחיק אותנו, כי סוריאליזם כזה לא יכול להיות. ואם היית רואה דבר כזה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות. אבל זה בדיוק הסיטואציה, כאשר תכניס עם, וכך הוא מנהל את הדיון לעומת עמים אחרים. ופה אז הגרוטסקה הזאת הופך להיות לסוריאליזם מטורף, וזהו, וזה מצב של פיקוח נפש, כי אם זה היה אדם פרטי, אז את האחד לכלוא ואת השני להשפז, זה ברור. כי אז עכשיו עם שהוא צריך להשפז אותו, אנחנו לא יכולים להשפז עם, אבל זה המצב, זה פסיכופתיה קולקטיבית, והיא בעצמה רצח העם. זאת אומרת, היא פיקוח נפשות של העם. נפשות של העם זו מסתלקת ממנו בעצם המעמד הנפשי הזה. אז זה פיקוח נפש. זה לא, אנחנו נגיע למצב, זה בעצמו מצב שאתה מוביל את העם לכך שהוא מוכן לדון על זה. זה מצב שהאדם, שהעם הזה הוא מאבד את חייו. יהיה לזה גם השלכות של זה, כמו ההסכמי אוסלו, שבסוף אנשים משלמים את זה בקרוב למעלה מ-1,500 אנשים נהרגים מזה. יהיה לזה גם השלכות של פיקוח נפש לי ולך. אבל עכשיו אני לא דן על זה. כי גם בלא זה פיקוח נפש עוד יותר חמור. כי ההמונים הפרטיים שיהרגו מזה, והם יהרגו מזה, זה ודאות. כי כשאין כוח חיים כללי, יהיה לזה השלכות, זה כמו שמסתלק את הנשמה. אז בסוף, איברים לא יתפקדו, רקמות ימותו פה. אז זה המשמעות של מה שיקרה מתי שהעם מאבד את תודעתו הלאומית, את תודעתו השפויה, את תודעתו ביחס לעצמו, ביחס לארצו. כשאין בו את תודעת החיים הזאת, את זרם החיים הזה, את תחושת החיים הזאת, יהיה לזה השלכות, רק שאלה של זמן, ואיך, ומקום, זה פרטים. אבל מבחינה היסטורית, אין ספק לאדם שרואה את הדברים, כמו שהרב צידו רואה את הדברים, זה יקרה. אבל אני אומר, בשלישית, אין צורך להיכנס לרזולוציות האלה. כי זה פיקוח נפש גם לפני זה. זה לא, בסוף יהיה לזה השלכות לאנשים. כי ברגע זה, זה השלכה למשהו חמור מאנשים. וזה כללות האומה. היא מתה, וזה פיקוח נפש. עכשיו, על רקע הבנת הגדרת המציאות, ראיית המציאות, עכשיו תעלה עוד פעם את השאלה שלך ותנסה להקשיב לעצמך. כן. אבל נגד זה במסירה מוחלט של קרקע ארץ ישראל לגויים, שהיא באה להוציא מגופה של קרקע זו כל אחיזת חנייתו של ישראל, כל דריסת רגלו בה, ושהיא באה ונעשית לרעתם של ישראל, שאין לו רעה גדולה מזו של מיעוט חנייתו ותלישות אחיזתו באדמת קודשו. ועוד בשעה זו, אשר פרצופם האלילי של הגויים חזר ונתגלה במילואו. זה עוד סעיף. אלילות. שתי תפיסות באלילות. תפיסה ילדותית של כולנו פחות או יותר, לפני שנתנו דעתנו על העניין. מה זה עובד אלילים? זה אחד שולף איזה עץ ואבן, משתחווה אליו ואומר, אלי אתה אלידיטיני. מי שבגרנו קצת, אז הבנו שלו גם היו כאלה עובדי אלילים בעבר, אולי יש גם כאלה בהווה, אולי ודאי יש גם כאלה בהווה. זה לא הנקודה של עובדי אלילים. לא, זה לא הנקודה המסוכנת בעובדי אלילים. כי לא ציפתה אותנו התורה להשמיד כל מטורף, או כל מפגר, או כל חלקה אישיותי או נפשי. וכשמרימה התורה התחרבה על אלילות, היא לא מדברת על הצד הקטן הזה. היא מדברת על הנקודה האלילית, והנקודה האלילית היא לא מתחילה שאתה לוקח איזה עץ ואבן, שאלה שמסדו את זה, מסבירים לנו, ראשונים ואחרונים, ומי שמכיר את העניינים, מעולם לא חשבו שהם האלים. זה לכל היותר היה ביניהם פטיש, או כוונים למלאכת השמיים. זאת אומרת, זה מציאות חומרית שבה אתה מתלכד עם בצורה אומנותית או נפשית או פסיכית עם מימד פיזי שהוא אינו אלא במארג אורגני עם הכוחות האונטיים הכלליים, והפעלת הכוחות האלה והתמכרות להם באמצעות הסגידה, שהסמל הזה או הכוון הזה שמכוון אותך או מסתמל לך או מקשר אותך אל עצם העניין. בעצם העניין זה הרבה למעלה מזה. עובדי אלילים יסודם, השורש של העבודה זרה, זה אותו אובדן תודעת העל שבשורש נשמת האדם ותרבותו, על דבר התביעה לערך האולטימטיבי, לערך הנשגב, לערך שכל הערכים כולם שאנחנו יכולים לעלות על דל שפתנו ועל דל מחשבותינו ולחוש במצמוננו, באותו רגע שאתה מתקבע באיזה תוכן קונקרטי ובזאת ממצא את כל אידיאל חייך, זה עבודה זרה. וממש לא משנה מה, אם זה כסף וזהב ועץ ואבן, או רעיון הצדק, או רעיון החוכמה, כי גם זה עבודה זרה. באותו רגע שאתה עושה את זה בתור הערך האולטימטיבי, הבלעדי, שלא לא, אתה חי ומת. ותורת ישראל הרימה חרבה על זה, ויסוד כל נשמת ישראל מתחילה מאבינו הראשון, ששבר את האלילים. והשבירה הזאת לא, שוב, זה לא הנקודה העיקרית שם, אלה גלופי הגבס והאבן, אלא הנקודה העקרונית, שיסוד החיים, יסוד הנשמה ויסוד תביעת החיים, זה התביעה של השגב. ואם יש לך תביעת שגב, אתה תלך ותסתגב, ואתה תלך ותדייק את הצדק שבך, ואת החוכמה בך, את המדע שבך, ואת האישיות שלך, וכל צדדי החיים, ואז אתה תהיה אדם טוב. ובעומק העניין, כשאתה לא מעוניין בזה, אתה לא מעוניין לאבד את כוחות נפשך, אתה לא מעוניין לשכלל את עצמך, אתה לא מעוניין להוציא את עצמך מהקיבעון בנקודה ששם אתה נמצא. כי אתה להוט אחרי היצרים הבהמיים שלך, והם חזות הכל. כי אתה סך הכל רוצה לנוח בנקודה ששם אתה נמצא. הנקודה הזאת לא תישאר שם, כי אין באמת במציאות נקודה של מנוחה. ואם באותו רגע שאתה רוצה לנוח, זה נכון שאתה לא תתקדם, אבל זה לא נכון שאתה תעמוד, אתה תדרדר, ואז תמצא את עצמך מפורק אל כל הגחמות והיצרים והממדים הפראיים שבשיותך. זה השורש לכך שעבודה זרה זה דבר כל כך חמור, שאם ישנה אפשרות שתעבור על כל איסורים שבתורה, חוץ מעבודה זרה, או שתעבוד עבודה זרה, אז תעבור על כל איסורים שבתורה, ואל תעבוד עבודה זרה. כי העבודה זרה אצלנו זה הנורא מכל, זה השורש של הרעה, ואין הרעה בעולם שלא תבוא כתוצאה מעבודה זרה, מהתרבות של עבודה זרה והמדיניות של עבודה זרה. אחר הקדמה, אני אומר את הדברים האלה בתור הקדמה או בתור הזכרת רקע. על פי זה אני בא להגיד את המשפט הבא של שאליו אני חותם. כל מקום ששם אתה מוצא רשעות וטיפשות בתור אידיאל ואכזריות ונטיות הרס, במקום שהן נטיות קנייניות, זאת אומרת, הממדים האלה, זה משהו מוטבע. זה בעצמו עבודה זרה. זאת אומרת, זה כמו, איך נגיד, בלשון סרטן, זה נקרא גרורות. כשאתה עומד על זה, זה גרורה של, שהשורש את זה זה עבודה זרה. קצת רושם לדבריי, שהם לא ישמעו לכם פרוחים לחלוטין. כל שמשבר כלי בחמתו, כל בעל גאווה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים להיות בעולם אחד. הנה כעס, גאווה, הם מושבים לנו ליסודות של, שהם מיסודות המוסר, או ליתר דיוק האנטי מוסר. אז הם מושבים לנו על ציר העבודה זרה, על ציר התוקפנות ביחס למושג האלוהי. כשאנחנו מגלים כיום את התרבויות שסבונו סבבונו, ואת כל האימות שמתרחש פה בעולם נגד עם ישראל, ועצם חייו, עצם מלחמתו על תקומתו בארצו, ואנחנו רואים את כל הכוחות שעסוקים פה בכזאת אינטנסיביות וכזאת אובססיביות להילחם כנגד זה, שאין דבר שהוא לא מנוצע לצורך העניין. זאת אומרת, שלא לדבר על צדדים האגרסיביים, החיצוניים, הפראיים, הפשוטים, הגלויים, אבל אחר כך מנוצלים הכספים והכלכלה והמוסר והתרבות והמשפט והדעת. מה? אין ממד במציאות שהוא לא מגויס לצורך העניין. ואתה שואל, על מי השר הגדול הזה? מה אתם רוצים? תכניסו את האף שלכם באיפה שאתם נמצאים, תעסקו בעסק שלכם. אתם תגידו לי אם לבנות איזה מרפסת בירושלים או לא. אז התשובה היא שפה אתה צריך לחוש, אם אתה בעל עין הפקיחה, אתה צריך לחוש פה את כוח החיים שהוא נלחם פה נגד החיות הישראלית. וכוח החיים הזה הוא ידידנו משכבר הימים. זה אותה דיאמטרליות, זה אותה התנגודת המהותית שבין אתה אחד ושמך אחד, שמך ישראל גוי אחד בארץ, ובין אותם כוחות של שורש עבודה זרה ויסודם הראשון, שהם שבעת עמי כנען. והנה אני רואה את עצמי נתרף עוד פעם לאותה סוגיה שהזכרתי מקודם. הפעם אני כבר מוסיף לכם את מה שלא רציתי להיכנס אליו מקודם, אבל מה שנמצא בראשונים, באחרונים, בשיטת הרמב״ם, שבאמת זה דבר אחד, עם ישראל בארצו ואחדות השם ושלילת עבודה זרה זה עניין אחד. ותמיד כשלוחמת התורה כנגד עבודה זרה זה עניין אחד עם כיבוש הארץ, וכיבוש הארץ זה תמיד עניין אחד עם שלילת עבודה זרה. כי גירשוני מהסתפך בנחלת השם זה לכבוד אלוהים אחרים, וישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בתארה, ושיבת עמי כנען הם שורש עבודה זרה ויסודה ראשון, והם הגורמים המפריעים לעם ישראל בארצו. והמפריעים לעם ישראל בארצו, אתה רואה את הסטיחיה הזאת שבהתגלה פה בהתנהגות הלאומית והבינלאומית, אם אתה בעל עין הפקיחה, אז תבין שזה אותה רשעה של עבודה זרה הקדומה שמופיעה ומסורגת פה עמוק 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 בעקום. זה המטבע הלשונית של תורת ישראל ביחס לגויים. ובהלכה עשיו שונא ליעקב, ובהלכה גויים הם בטח מצד כלליותם הם עובדי כוכבים ומזלות, הם משובדים לערכים טבעיים סגורים מוגבלים בערכי העולם הזה, וממילא לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו השם צבאות שמו, והם החליקן בדברים אשר חלק השם לוקח אותם לכל העמים תחת כל השמיים. והעמדה הזאת החלקית המכורה לערכים המוגבלים שמובילה לכל מיני רשעה שבעולם, היא המתגלה בטירוף רשעתם של כל המערכות כפי שהם עכשיו מתנהגים ביחס לעם שרידי החרב הזה שמנסה לשוב אל מורשתו, אל מקומו, אל ארצו ההיסטורי, הממשית, האלוקית, שכל עניינו רק לממש את כל מה שעשה לכל ההיסטוריה כולה, וזה להביא את כל הטוב לאנושות, מדעית, מוסרית, ערכית, כלכלית, בכל המובנים כולם. לא, כנגד זה יוצאת האנושות. מתגלה בזאת פרצופם האלילי של הגויים. הוא חזר ונתגלה במילואו. איתם אתה עושה חוזים? על זה נאמר לו תכונם. הרי זה איסור תורה קיים בכל תוקפו. טוב, שבת שלום.